תודה. לנוגה, לכנרת, מיכל, אני חושב שאני עושה את זה בשנה, איזה שנה? שישית או שביעית כבר, אני לא...
500.
כן, לא נשארו לי הרבה שנים עם ההרצאה, אבל אני חושב שבסך הכל הסיפור שאנחנו מספרים בשש או שבע שנים האחרונות, שאנחנו עושים את זה ביחד, מספר את הסיפור של ההייטק הישראלי, ואולי באמת חשבתי בדרך לכאן בשנה הבאה לעשות חיבור של כל המצגות שעשינו עם השנים, ולראות איך זה מתחבר ביחד. בסך הכל שנת 2016, תחילת 2017, הכותרת של ההרצאה הייתה The Winter is Coming. שנה שעברה אמרתי הייתה מחשבה שבעצם לא פגעתי כי The Winter is Not Coming, ואז אמרתי שהגיעו גשמי ברכה, וכן הגשם הגיע, אבל הגשם הגיע כגשמי ברכה. 2017 ו-2018 היו שנים מדהימות להייטק בעולם ובישראל, בתוצאה בעיקר מ-Vision Fund. ושנת 2019 ממשיכה באותה מגמה, שנה שנראית שנה מעולה, שמצטרף אליה השוק הציבורי, מה שלא היה לנו בשנת 2018 ו-2017. חזינו את זה, נכון, אני חושב, בפעם האחרונה שהיינו פה, שאנחנו נראה יותר הנפקות, ואכן בשנת 2019 ראינו יותר הנפקות, והשוק הציבורי מעכל, ואפילו מעכל את זה בצורה הרבה יותר טובה מהשוק הפרטי, את הסיפור של חברות בצמיחה. מה שלא הצליח להקל ב-2016-2017, וכן הצליח להיות מעוקל על ידי החברות, על ידי הקרנות הפרטיות. דבר נוסף שחייבים לדעת אותו גם כן, זה שיש גם בשורות רעות, ולפעמים זה חשוב גם להגיד את זה, וזה מה שאנחנו לפעמים מסוגלים לנתח, אולי קצת, אולי כמה שבועות לפני אנשים אחרים, זה הנושא של ההשקעות בסיד. אם רואים מה שקרה במחצית הראשונה של שנת 2019 בהשקעות בסיד, זה קטסטרופה. כמות ההשקעות בסיד ירדה למספר מינימלי. בסך הכל יש בערך 25 השקעות בסיד, 43 מיליון דולר בסך הכל, בהשקעות בסיד, שאני סופר השקעות בסיד כמעל מיליון או מיליון וחצי דולר. זאת אומרת, הפאנל של החברות שהגיע אליהן כתוצאה מהסיפור של הסטארט-אפ ניישן, מפסיק להגיע. אז ניסינו סקייל-אפ ניישן, שזה מעולה וטוב, ואתם תראו את המספרים, אבל הפאנל נגמר לנו בשנת 2019. מספר מאוד מאוד של חברות, חברות שגייסו מעל, אני חושב שזה 1.5 מיליון דולר, שגייסו בשנת 2019, בסך הכל 11 חברות. זה מספר דמיוני, אני לא חושב שמישהו היה חוזה את זה, שבסך הכל 11 חברות גייסו סיד בשנת 2019, שסיד עוד פעם אני מגדיר את זה כמעל מיליון וחצי דולר, כי אני חושב שחברה שגייסה מתחת למיליון וחצי דולר, אין לה סיכוי להצליח. גם מיליון וחצי דולר זה סיפור להצליח, אבל לפחות בוא נגיד איזשהו מדד מקובל, וצריך להבין שהמיליון וחצי דולר של היום, זה אולי 750 אלף דולר של לפני 5 שנים. כי המחירים של המשרדים עלו, המחירים של העובדים עלו, הכל נהיה הרבה יותר יקר. ודבר האחרון שהייתי רוצה שתיקחו מהמצגת הזאת, ואנחנו נעבור על ארבעת הנושאים האלה במצגת עצמה, זה שכל המדדים החשבונאיים, בעיקר בחברות SaaS, שזה רוב החברות המתפתחות והמתקדמות, השתנו בצורה משמעותית, והדבר הזה הגיע גם לתשקיפים הציבוריים שאנחנו רואים עכשיו בבורסה, ואת המדדים האלה, אני חושב שאנחנו, אתם כ-CFOים, חייבים לאמץ אותם בצורה הרבה יותר חזקה, ללמוד אותם ולהכיר אותם בצורה מצוינת, כי מה שקורה עכשיו, יש ביקוש אדיר ל-CFOים, אדיר, ממש, זה הדבר העיקרי שמבקשים מאיתנו לעזור, וכמות ההיצע של ה-CFOים שעומדים בקריטריונים, הוא יחסית נמוך בישראל, אנשים הולכים לארצות הברית לחפש CFOים באמריקה, הם בדרך כלל מקבלים ברמה מאוד מאוד נמוכה, אמריקאים ברמה נמוכה, אתם מדברים אנגלית בצורה יפה. זה בקריטריונים זה אנשים שבעיקר בחברות SaaS שמכירים את המדדים של ה-SaaS. הנושא של החשבונאות הרגילה של הגאפ, הופך להיות פחות ופחות מהותי ביחס למדדים האחרים, ואנחנו נדבר עליהם כאן. והדבר הזה, אנשים צריכים לשלוט בו, בצורה משמעותית. אנחנו בונים עכשיו, אני מקווה שזה יהיה לי את זה לפעם הבאה שאולי נהיה פה, ממש דשבורד שלם של CFO, איך הדשבורד שלו צריך להיראות, באיזה תוכנות הוא צריך להשתמש, מה הבנצ'מרק הכי טוב שיכול להיות ל-CFO, אתה צריך לראות איפה אתה נמצא, איפה אתה יכול להגיע, אתה חייב להשתמש בכל התוכנות האלה, ולתת אינפורמציה בצורה מיידית. אין את האפשרות יותר לחכות לרואה חשבון שעשה ביקורת או סקירה, אין דברים כאלה. הכל המידע צריך להיות מיידי. אנחנו כרואה חשבון גם משתנים, אנחנו מאמצים טכנולוגיות של בלוקצ'יין ואחרות, כדי שהביקורת שלנו תעשה דרך החוזה עצמו, לעשות ביקורת על החוזה, אבל כל הבדיקה עצמה נעשית בצורה אוטומטית. אז כולנו צריכים להשתנות, וזה חשוב, כי אנחנו מפסידים, גם אנחנו כיועצים, וגם אתם, אני חושב, מפסידים הרבה ביזנס, שה-CFOים עוברים לאמריקה, הם עושים טעויות, הסיפורים האמריקאים עושים מלא טעויות, הם עולים הרבה מאוד כסף, עד שאתה מתקן את הטעות, זה לוקח שנה או שנתיים, אבל בכל מקרה כבר הפונקציית הכספים עברה לארצות הברית. אז עוד פעם, אני רוצה להראות מה קרה ב-2019. זה השקעות של הון סיכון בארצות הברית. הראיתי לכם את זה בפעם הקודמת, תראו, זו תעשייה שהצליחה, היא פי 4 משנת 2010, ב-10 שנים. כן, יש את השקף של נוגה של 30 שנה, שהתל"ג הישראלי עלה מ-10,000 דולר ל-40,000 דולר, ב-30 שנה, פה עלינו פחות מ-10 שנים פי 4. ב-3-4 שנים האחרונות הכפלנו את עצמנו, כן? וב-4 שנים שילשנו את עצמנו. כן, זה דבר מטורף, חלק מהדבר הזה, פה חשבנו שיגיע שם יגיע, הוא לא הגיע בגלל הסיפור של הסופטבנק, סופטבנק גרם לזה שהרבה קרנות אמריקאיות, קרנות הון סיכון אמריקאיות, הגדילו את הקרנות שלהם והשקיעו עוד ועוד כסף. חלק מהסיבה, 2017-2018, שוק ההנפקות היה סגור, חברות, היה להם אורך חיים ארוך יותר, וחייבו להכניס כסף של late stage, זאת אומרת, חלק מהכסף הזה, זה כסף שבעבר היה בשוק הציבורי. מה שיפה היום, שהשוק הציבורי נכנס למשחק, גם עם הרבה כסף, אבל עדיין אנחנו נמצאים ב-running rate של 2018. זאת אומרת, אמיתית המספר הזה יותר גבוה. כן, זה בתחום של ההשקעות. עכשיו, אם מישהו מנתח את זה יותר לעומק, רוב הכספים האלה הולכים ל-late stage, לא לשלבים הראשונים. מבחינתנו כישראל, ובישראל זו תופעה הרבה יותר גרועה ממה שקרה בארצות הברית, בנושא של הסיד, זה מה שאמרתי לכם, זה פגיעה ביכולת והיתרון שלנו של הסטארט-אפ ניישן. זה גיוסים של קרנות, אנחנו מגיעים לתקופה שהייתה הכי טובה מאז שנת 2000, 55 ביליון דולר של גיוסים של קרנות, חלק מהסיבה זה סיפור של סופטבנק, סופטבנק זה היא מאוד משמעותית עם הוויז'ן פאנד, היא שינתה את כל תעשיית הון הסיכון, כי היא גרמה לזה שאנשים גייסו קרנות הרבה יותר גדולות, זה מחייב אותם להשקיע הרבה יותר כסף בחברות, והתעשייה השתנתה ולכן מתרחקים גם מהסיד, כי המודל כבר לא עובד בסיד. הנפקות, זה הכניסה של השוק הציבורי. זה הסיפור החדש של 2019, השוק הציבורי נכנס, זה הנפקות בסך הכל בשנת 2019, אתם רואים את המספרים, עברנו את הרבעון של Q2 2012, שהייתה את ההנפקה של פייסבוק, שזה היה הרבעון הכי טוב שהיה בתקופה האחרונה, עברנו אותו ברבעון השני של 2019, חלק מהסיבה זה כמובן אובר, אבל אובר הייתה יותר קטנה מפייסבוק, ועברנו גם את התקופה של, את הרבעון של פייסבוק. בהנפקות של חברות מגובות הון סיכון, שזה מה שיותר רלוונטי אלינו, גם אתם רואים, 16 ביליון דולר, 39 הנפקות, גידול משמעותי, רבעון מטורף. השוק הזה, השוק הציבורי נכנס. עכשיו, זה החברות שדיברנו ב-2012, שלא יחזיקו מעמד מבחינת הוולואציה. הרי מה אמרנו בסוף 2012? השווים מאוד מאוד גבוהים, בנו מכשירים פיננסיים מאוד מורכבים של מניות עם פרפרנס, שיחזיק את הדאונסייד, כן? והוולואציה לא תחזיק. מה שקרה, שהשוק הציבורי עיקל את הוולואציות, תכף תראו את המספרים, ונתן אפילו וולואציות הרבה יותר גבוהות לחברות מסוימות. ואני רוצה להסביר לכם למה בעצם השוק אוהב את החברות האלה. אז זה מה שקרה לשיעורי הצמיחה בחברות, הייתי אומר, היותר, הנתונים האלה זה מ-S&P 500, החברות הבוגרות, החזקות, שיעורי הצמיחה שלהם בשנים האחרונות, בעשר שנים האחרונות, זה חד ספרתי. מספרים משמעותיים, אבל חד ספרתי. וזה נתון אחד שחשוב שתשימו לכם אותו בראש, אנחנו ירדנו מצמיחה של 20% בשנות 2000, אחרי זה בשנת 2004 היינו 16%, היום בעשר שנים האחרונות אנחנו פחות או יותר בחד ספרתי. ומה שעוד קרה, שהוא גם חשוב להבנת המקרו, זה שכמות ההשקעה ב-R&D ובקאפקס בחברות הגדולות ירדה. כן, מה שמחייב אותם, גידול במיזוגים ורכישות, מה שעוזר לתעשייה שלנו. זאת אומרת, זה שני דברים שחשוב לי להראות לכם, שתראו שזה עוזר, אחד, לשוק הציבורי לפרוח בחברות הצמיחה, ושניים, למיזוגים ורכישות. ובאמת רואים את זה, רואים שחברות שהן חברות לא טכנולוגיות, הגדילו את היקף הרכישות בצורה משמעותית. מקדונלד שקנתה כעת דיינמיק יילד, זה לדעתי הרכישה הראשונה שהיא עשתה בתחום של תוכנה, אי פעם, כן, של חברה ישראלית. ומישהו אמר לי אתמול את זה, אבל לא בדקתי את זה, ששווי השוק שלהם עלה אחרי הרכישה בצורה של פי 3 או פי 4 ממחיר הרכישה. זאת אומרת, החזירו את מחיר הרכישה ב-no time. והכפילו אותו, ריבעו אותו. אז אנחנו רואים את הגידול ברכישות. והסיפור שרציתי להעביר לכם זה הסיפור של ההנפקות. מה עשינו פה? לקחנו את כל ההנפקות של חברות שהן B2B, לא התייחסנו לחברות הישראליות, כי לא רצינו פשוט להביע דעה, מורי לקוחות שלנו, אבל אפשר אחר כך לקחת את המדדים האלה ולשים אותם על חברות הישראליות. זה חברות B2B, שהנפיקו שהן הכי מתאימות אולי לחלום הישראלי. אנחנו לא, החלום הישראלי לא שם, זה חברות שהן מוכרות הרבה יותר מהחברות הישראליות הקלאסיות. מה שחשוב זה המדדים שלהם, והעיכול, עוד פעם, של החברות, של השוק הציבורי, את החברות ההייטק החדשות. כן? וגם המדדים, רואים שהמדדים של חברות בצמיחה בשנת 2019 עלו כמעט פי שתיים מאשר חברות שהן חברות ערך. כן? אז זה מה שהשוק מחפש עכשיו. לנו, לישראל, יש את החברות ה-Late Stage, ואנחנו אומרים להיות בתקופה טובה. עד עכשיו יש לנו שתי הנפקות של חברות טכנולוגיה, טופין ופייבר, ואני מקווה שיהיה לנו עוד. אז בואו נראה את המספרים, וזה חשוב לראות את המספרים האלה, וזה קשה אפילו להגיד את זה, וזה רק חלק מהסיפור, כי זה המדדים ביום ההנפקה. אז זום שכולכם מכירים, 28 פעמים על ה-revenues. גם אם ניקח את ה-12 חודשים קדימה, עם התחזית, המספרים הם מאוד מאוד גבוהים. זה יורד מ-28 אולי ל-21 או משהו כזה. 57 פעמים exit ratio, exit ratio זה אומר היחס בין כמות הכסף שהושקע לבין השווי של החברה מועד ההנפקה. 118% revenue growth, כן? 107% גידול ב-ARR. עכשיו פעם, ARR, פעם ראשונה שאנחנו רואים שהמדד הזה מופיע בתוך תשקיפים, כמדד משמעותי. קיבלנו הערה מה-SEC באחד החברות, שהם טוענים ש-ARR זה מדד שהוא non-GAAP, ולעשות התאמה בין ה-non-GAAP ל-GAAP. עכשיו, אי אפשר לעשות את זה, כי ARR זה לא מדד שבא מהגאפ, מדד אחר לחלוטין. יש לנו עכשיו דין ודברים עם הרשות ניירות ערך האמריקאית, מה עושים עם הנתון הזה? איך מתאימים אותו? קשה מאוד להתאים אותו לגאפ, זה לדעתי בלתי אפשרי. ואני רואה אם אצליח שכנע אותם. והרול אוף 40, שהרול אוף 40, אני חושב שדיברתי על זה בפעם הקודמת, אומר שיעור הצמיחה בהכנסות, פלוס מינוס הרווח או ההפסד התפעולי. או ה-EBITDA, לא משנה, פה במקרים האלה ה-EBITDA והרווח תפעולי הוא מאוד מאוד דומה, אנחנו לצורך העניין ניטרלנו את הנושא של ה-Stock-Based Compensation. 123%, כן? CrowdStrike. גם חברה מדהימה, שמנו אותה פה, כי זה בתחום של Cyber Security, אנחנו אוהבים את זה. 27 פעמים על ה-Revenues, 14 פעמים על ה-Exit Ratio, 110% צמיחה. צמיחה יותר גדולה ב-ARR, שזו אינדיקציה מאוד חשובה, 63% Rule of 40. סלאק, שיצאו להנפקה, אבל בדיירקט ליסטינג, ונדבר על זה גם קצת, גם, 29 פעמים על הרווניוז. אז אני רואה שאתם לא מתרגשים מה-20 ומשהו אחוז על הרווניוז, אבל לא יודע, אני זוכר שדיברנו על 8, על 9, בהתחלה דיברו רק על EBITDA, על מכפיל רווח, עזבנו את זה, זה נעלם, דיברו על מכפיל של הכנסות, שכחו להסתכל על הרווח, דיברנו על 5, 6, עלו ל-7, 8, היה קשה לבלוע, עכשיו הגענו ל-29, ואתם... מה? לא, אני חושב שזה מצב שונה לחלוטין, כי בימי הבועה לא היה ממש מודל עסקי והכנסות בצורה מסודרת. פה יש מודל עסקי, פשוט מה שמעריכים פה זה את שיעור הצמיחה. זה עולם שונה לחלוטין לדעתי. פה השוק מעריך שהחברות האלה עושות disruption משמעותי לשוק, ויכולות לצמוח בצורה משמעותית, ואלה הווינרים. מה שאתם רואים פה זה הווינרים. אני אראה לכם גם את האלה שהם לא הווינרים, אבל הווינרים מקבלים מספרים דמיוניים. זה היופי במודל הזה, זה מה שבעצם קרה בשוק הציבורי. אם יש ווינר והוא צומח בצורה מאוד משמעותית, השוק הציבורי מוכן לתת לו שווי מאוד משמעותי. וזה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה, אתם תראו, זה רק הספוילר לעניין האמיתי. תזכרו את המספר. מדליה, חברה שיוצאת את ההנפקה בימים הקרובים, יש לה 20% צמיחה. מה שהייתי רוצה לעשות איתכם פה זה שאתם תיתנו לי את הערכת שווי של מדליה להנפקה, הנפקה יוצאת בשבוע הבא. 20% revenue growth, 26% ARR growth, 3% rule of 40. ARR שלהם בערך, מה זה? 313? או לירן, לירן עזר לי עם המצגת, 313, משהו כזה, אבל אנחנו נראה את זה פה. הזום, בזום, ההנפקה האחרונה, השווי האחרון שלהם, זה מתחבר עוד פעם לנושא של שנת 2016, ה-Winter is coming, השווי האחרון שלהם היה $1 מיליארד, הם יצאו ב-$9 מיליארד. CrowdStrike, 3.2, יצאו להנפקה ב-6.8. Carbon Black, זה הנפקה קצת יותר רחוקה משנת 2018, היה חשוב לי לשים אותה פה, בגלל השוני במודל בין CrowdStrike ל-Carbon Black, לראות את המשמעות של זה, קראוטסטרייק זה ווינר, קרבון בלק קצת פחות, ותראו מה השוק עושה למי שקצת פחות מצליח. סלאק לא יצאו להנפקה, מבחינת, לא גייסו כסף, אבל גזרנו את השווי שלהם, גם כן כמעט פי שתיים מהגיוס האחרון, ומדליה, הגיוס האחרון שלהם היה 2.3, והמשימה שלכם זה להגיד את השווי של זה. עכשיו, זה שקף קצת מסובך, אבל אפשר להתעמק בו יותר בהמשך. הוא פשוט שם את כל הנתונים האלה שדיברתי איתכם במקום אחד. זה שיעור הצמיחה בהכנסות, זה שיעור הצמיחה בהפסד, וזה ה-Rule of 40. שם את הכל ביחד, ותראו, אתם יכולים לראות את התוצאות השונות של החברות, כמובן שרואים שזום וקראוטסטרייק וסלאק במקום אחר לגמרי מקרבון ובלק ומדליה, ועדיין מדליה יוצאת להנפקה כעת. וזה מה שקרה אחרי ההנפקה, זה מה שנקרא money on the table, כן? שאוהבים להגיד את זה, זה מה שהשאירו לציבור, אז המכפיל של זום כעת הוא 71. זה מה שאמרת לכם, הספוילר ל-28. כעת הוא 71, המכפיל של קראוטסטרייק, חברת סייבר סקיורטי. סייבר סקיורטי, יש לנו חברות ישראליות שקמו ביום שקראוטסטרייק קמו. חברות ישראליות מובילות בתחומם בסייבר סקיורטי, אבל הן לא שם. שזה בעיקר, הסיפור של קראוטסטרייק זה סיפור של ניהול. סיפור של ניהול ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו היינו מסוגלים לעשות. ומכפיל 50. זה מסובך, אני חושב שאני יכול להגיד בדקה אחת, אבל אני חושב שזה ניסיון ניהולי הרבה יותר משמעותי. אני תכף אראה לכם את אני מנתח את זה דרך המספרים. אני אוהב להגיע לפסיכולוגיה של האנשים דרך המספרים. כשאתה רואה חשבון, מסתכלים, אני חושב שמסתכלים על המספרים, אני מסתכל על הפסיכולוגיה ועל הסיפור הניהולי. אני אספר לכם חלק מהסיפור בהמשך. חלק מהסיפור אני אספר. אני אגיע לזה, אני לא אברח מהשאלה הזאת. אבל רק חשוב לי שתראו את הנתונים. לעומת זאת פה בקרבון בלק, שהיא לא צומחת במהירות הראויה, אז השוק, השווי ירד. עכשיו תראו, מה מעניין פה? אמרנו סלאק עשו דיירקט ליסטינג. זאת אומרת שמה שנשאר, זה הפוך מההיגיון, מה שנשאר על השולחן הוא יותר נמוך מה שנשאר איפה שהיו הנפקות ממש. כן? זאת אומרת, לכאורה בסלאק ידעו לזהות את עקומת הביקוש יותר טוב מאשר כשהיו חתמים. עכשיו שמתי את הרול ה-40, שעוד פעם, זה חלק ממה שאמרתי לסיפו, כל המדדים האלה, The Magic Number, Mendoza Rules, כל אלה חייבים לדעת אותם. כמו שאנחנו יודעים, אז זה Revenue Cognition 606, חייבים לדעת את כל המדדים האלה. אז זה הרול ה-40, הראיתי לכם אותו, כל אחד מהחברות, איפה כל אחד נמצאת, ותראו, וזה הסיפור אולי של הניהול ששאלתם אותי, אני אנסה להסביר את הסיפור דרך פה, אוקיי? אני אמרתי את זה בפעם הקודמת, שהסיפור של הוצאות שיווק ומחיר, רוב הכסף הגדול שהראיתי לכם בשקף הראשון, לא הלך ל-R&D ולא הלך ל-G&A, הלך למחירות. לסלז ומרקטינג, רוב הכסף, מי שהמרוויח הגדול של הכמות ה-Unlimited Capital, זה אנשי המחירות. כי זה הדבר שאנשים מחפשים, צמיחה. אני אמרתי לכם, אני חושב שאף אחד לא שם לזה, שזה פעם בעבר זה היה 30% בערך הוצאות של סלז ומרקטינג, והיום אנחנו מגיעים למספרים אחרים לגמרי, והסטנדרט נעשה מספרים שונים. ניטרלתי פה את ה-Stock-Based Compensation, שלא יגידו ערב, יש פה ה-Stock-Based Compensation, ניטרלנו את זה מפה. סבבה? ופה רואים את הניהול. זה, אם את שואלת אותי על לגבי הניהול, זה הסיפור של הניהול. כל אחד לקח אסטרטגיה שונה. מדליה לא היה לי את המספרים פה, כי הם דיווחו רק 2017-2018. אבל קראוטסטרייק הלכו על מודל אגרסיבי מאוד בסיילס אנד מרקטינג, כן? מתחילים לראות את ההחזר, שזה עדיין הם כמעט ב-70%, אבל מתחילים לראות את ההחזר שזה כי כבר רכשת לקוחות חדשים, הלקוחות החדשים עושים אקספנשן, כן? והגידול שלך במחירות יותר גדול מהגידול בסיילס אנד מרקטינג. תראו את, ובואו נדבר על קרבון בלק, כי אמרנו שהם כאילו המפסיד יותר, נכון? ובואו נראה את הפסיכולוגיה של המנהלים דרך זה, ואולי ננסה לענות על השאלה הזו. קרבון בלק זה הירוק. היו 67, 62, התחילו לזהות שמישהו מזנב בהם, זה הקראוטסטרייק, עלו ל-76. זה עזר להם? כמעט ולא. יכול להיות שזה חלק מהתשובה על השאלה הזאת, כי הם היו אולי לא מספיק אגרסיביים בשוק. יש גם דוגמאות כאלה בשוק הישראלי, אני פשוט לא רוצה לציין את זה, אבל זה מי שקצת מכיר את השוק הישראלי, יכול לקחת שני מתחרים ולראות ולהסתכל ולראות מישהו שהיה יותר אגרסיבי, מה קרה לו? עכשיו, יכול להיות שזה לא הדבר הנכון, כי זה לא חברות שמרוויחות כסף, זה חברות שמסידות כסף. אבל השוק הציבורי לפחות מוכן לתת להם שווי הרבה יותר גבוה. בזום, למה זו חברה מדהימה גם? יש לה הוצאות שיווק במחירה שבערך 50%, 54%, 55%, אבל היא מצליחה לייצר אינובטיבית גם בצורה שהיא מגיעה ללקוחות, בגלל הנטוורק אפקט של זום. כן, אז היא מצליחה להגיע לתוצאות מטורפות, גם בזכות הנטוורק אפקט. מי עוד? יש לנו סלאק, שגם כן, אתם רואים מודל דומה של אגרסיבי מאוד בשנת 2016, ואתה מקבל את זה חזרה בהמשך. יש מה שנקרא The Magic Number, אני לא רוצה להיכנס לכל המדדים, אבל כן ציינו את ה-Magic Number, יש כל מיני הגדרות לדבר הזה, אבל חשוב שתדעו מה זה Magic Number. כן, כי זה חלק ממה שמצפים היום מהסעיפון, כי המדידה של התמורה לסלינגס למרקטינג, בגלל שההוצאה הזאת היא כל כך דרמטית, היא קריטית. כל דולר שהוצאת, אתה צריך לראות איך אתה מביא ממנו הכנסות. וזה התפקיד של ה-CFO. ה-CFO, הם לא עשו את זה בעבר. עכשיו הם יותר קרובים למרקטינג מאשר לכל מקום אחר. ואני חושב שפה במידה מסוימת חלקנו פספסנו, כן. עכשיו, זה stock-based compensation. זה גם נושא נתון מאוד מעניין. אני חושב שדווקא איציק פה היינו באחד הישיבות בוויולה, באיזה due diligence, ודיברו על המדדים מסוימים ועל קאק. ושם יש שאלה, אם אתה עושה בקאק full expenses או לא full expenses, וביקשנו לנטרל את ה-stock-based compensation ולהחזיר את זה באיזשהו אחוז מסוים קבוע, שאני חשבתי שהוא בערך 10% ה-stock-based compensation מסך הכל ההוצאות. החלטנו לבדוק את זה בחברות האלה, ודווקא המספרים יצאו יותר נמוכים מ-10%, זה בערך בממוצע, הייתי אומר, 6%. כן, אבל לא עברנו את ה-10%, שהכלל אצבע היה פחות או יותר 10%. כן, זה אם אתם לוקחים ככלל אצבע, כמה stock-based compensation, מסך כל ההוצאות, זה ככלל אצבע זה היה 10%, אבל פה במקרה הספציפי הזה, זה מספרים אפילו יותר נמוכים, למרות שהחברות האלה עברו תהליך של גידול בשווי בצורה מטורפת. איזו הפתעה שלא יודע להסביר אותה ב-100%, אבל חשבתי שכדאי לתת לכם את הנתונים האלה. עוד פעם, זה קאק פייבק פיריוד, אתם רואים גם כן, החברות הטובות יותר יודעים להחזיר את ההשקעה שלהם ב-14 חודשים, 12 חודשים, הפחות טובים, לוקח להם קצת יותר זמן, מדליה לוקח להם 33 חודשים. עוד פעם, זה מדדים שחשובים, אני לא נכנס אליהם, אבל רק עכשיו לציין אותם שתכירו אותם. זה עשינו פה, עכשיו זה הכל נתונים ציבוריים, מעולם לא היינו יכולים להביא את הנתונים האלה בעבר. כל החברות שיצאו להנפקה שמו את ה-ARRים שלהם, כן, לפני הרבעונים, וניתחנו את ה-ARR, וניתחנו את אחוז של ה-ARR ביחס ל-revenues, אנחנו רואים שברגע שה-ARR כמובן גבוה מה-revenues, באחוז גבוה יותר, אז המצב שלנו יותר טוב, ועשינו מכפיל גם ל-ARR, כי בתעשייה מדברים על מכפילי ARR, לא מדברים על מכפילי הכנסות, וגם פה, אבל המספרים טרופים, 56 בזום, 40 בקראוד סטרייק, סלאק גם כקרוב ל-40, וקרבון בלק, עוד פעם שאמרתי, עם פחות המנצחים בגלל הגידול שלו, אין להם את הגידול המשמעותי, הם קרוב ל-6, ומדליה, שאלה. אל תשכחו את השווי האחרון שלהם, היה 2, יש לכם אותו תרגיל, 2 משהו, 2 1, 2 3, ואנחנו צריכים להגיד מה השווי בהנפקה, שהולך להיות בעוד יומיים או 3. זה עוד מדד שיש, ה-NRR, עוד פעם, אתם רואים את החברות הטובות יותר, ה-NRR עם הרבה יותר גבוהים, אני אדלג על זה. זה הנושא של מה שאת ציינת, הנושא של direct listing ויחס להנפקות. אז פה בהנפקה הרגילה יש לנו חתמים, ב-direct listing אין לנו חתמים, אין לנו את העלות של החתמים, אין לוק-אפ בדיירקט ליסטינג. יכול להיות שצריך לחקור את זה קצת יותר לעומק, אבל זה ההבדלים ביניהם. עוד משהו שיכול להיות שפספסתי באחד השקפים, ואני רוצה גם להראות לכם אותו, זה זה. החברות הטובות יותר הנפיקו סוג אחר של מניות, לא מניות רגילות. אנחנו מכירים, כל ההנפקות הישראליות, כל המניות מומרות למניות רגילות במועד ההנפקה. נכון? גם לפי ההסכמי ההשקעה, וגם זו הפרקטיקה המקובלת. לא חושב שיש חברה אחת ישראלית שאין לה מניות, רק מניות רגילות. החברות הטובות, המנצחות, הנפיקו מניות נחותות ברמת זכויות ההצבעה. גם סלאק, גם זום וגם קראוד סטרייק, יש להם, ליזמים ולמשקיעים, יש מניות עדפות על הציבור. גם אנחנו רואים את היחס הישר הזה. אז אין ספק שאני חושב שהוכחנו שהשוק הציבורי אוהב את החברות בצמיחה. זה מדדים שחשוב היה להשתכירו אותם. עכשיו, מה קורה בישראל? בישראל בסך הכל כמות ההשקעות שומרת, כמו בארצות הברית, שומרת על הסדרי גודל של $5 מיליארד של VC-backed. כן, המספרים שאתם רואים ב-IVC, הם כוללים גם מספרים שלא של VC-backed, וכוללים, הייתי אומר, אימוץ. של ישראלים שנמצאים איפשהו בעולם, לחק התל אביבי, בלי שהם קשורים לישראל. כן? פה יש מספרים מדויקים שקשורים רק לישראל, כולל באקזיטים. גם באקזיטים, שמים באקזיטים, אקזיטים שלא שייכים לישראל. כי ככה זה נראה יותר טוב. אז פה אני מציג לכם את האמת. ובסך הכל המספרים הם בסדר גמור, אנחנו רואים את הצמיחה, ה-M&A היה לא רע בכלל. אבי, אתה צוחק? יש לך שאלה? אוקיי. מה? אם זה ישראלי רלייטד, אני כולל את זה, אבל אם יש יזם ישראלי שלא, אין לו שום דבר בישראל, אבל נגיד, היה אפשר, לא, אני לא רוצה את הדוגמאות, אבל אפשר לספור דברים שלא קשורים לישראל, וסופרים דברים שלא קשורים לישראל. איפה שיש ספק, אנחנו כוללים את זה. איפה שאין ספק, יש כאלה שכוללים, אנחנו לא כוללים. וזה הסיפור שאני רוצה שתיקחו איתכם החוצה, ותראו איך אתם מקדמים את זה, בטח מי שבקהל פה מקרן אותן סיכון. 43, זה הנושא של ה-Late Stage. 70% אני בישראל מגדיר Late Stage מעל 20 מיליון דולר. כי זה מה שיש לנו פחות או יותר במשחק הישראלי, באמריקה מעל 100 מיליון דולר. 70% מהעסקאות, מהגיוס, היה ב-Late Stage. M&A בישראל, 30% ממנו היה ב-Cyber Security. ה-Cyber Security משפיע על ישראל בצורה משמעותית, זה שקף שאני רץ אותו כמה שנים. השנה אנחנו עומדים על אותם יחסים, כבר יש 1.3 מיליארד של עסקאות סייבר. ואנחנו שומרים על ה-30% הזה, זאת אומרת, לסייבר יש השפעה מהותית על ישראל. ומה שטוב, לפחות שמחינת הביקוש, לאיזה עסקאות חברות רואות קדימה, הביקוש לאנטרפייז סקיורטי במספר אחד, גם ב-2018, גם ב-2019. זאת אומרת, מבחינתנו זה בשורה טובה, זה עקומת הביקוש. Okay. זה הסיפור של הסיד. כן? Okay. זה, אם אתם רוצים לצלם שקף, צלמו אותו. כי זה שקף שאנחנו צריכים לעשות משהו בעניין הזה. סך הכל 25 עסקאות, 43 מיליון דולר, תשוו את זה ל-2018, זה כל השנה, 2018-2017, אבל גם תחתכו את זה בשתיים, זה דרמה. לא היה עיתונאי אחד שדיבר על זה. לא יודע, לא מדבר איתם.
למה לא דיברו, למה זה ירד?
למה זה ירד? למה זה ירד? התשובה היא ברורה לדעתי. אוקיי. התשובה היא בגלל שהקרנות גדלו, הלכו ל-Late Stage, יותר קל שם. למה ללכת לקשה? זה קשה.
יש קרנות ש...
כן, אז יש לך כמה, אין הרבה. אין הרבה. נגיד שיש לו... הוא משקיע עוד סכומים יותר גדולים. כן, אבל זה היה גם ב-2017, ויש פה עוד ירידה מסוימת, שזה פשוט אנשים הלכו יותר ל-Late Stage, מפחדים מזה. חלק אני חושב שאנחנו מאבדים את חוש הריח המצוין שהיה לנו ב-Early Stage. והפוקוס עבר למקום אחר. יכול להיות. יכול להיות שזה גם לא אינדיקטיבי, וזה סתם כאילו חציון שלא, אין לא אינדיקציה, אבל זה נראה דרמה המספרים. האנג'לים ברחו לקריפטו, הם כבר לא הבינו שהתעשייה של הון סיכון ב-early stage, זו תעשייה לא פשוטה. הם ברחו משם עליהם. יש מה שנקרא סופר אנג'לים, שהם כמו קרנות. גם הסופר אנג'לים, במידה מסוימת, ברחו מה-early stage. זה אני מראה, אין לנו זמן, אז אני לא חושב, זה איזה פירמידה שמראה איפה נמצאות ההשקעות הישראליות בחברות משנת, לפני 2008. כל זה צריך לייצר אקזיטים, כן? ה-15 ביליון דולר זה צריך לייצר אקזיטים, זה כסף שהושקע לפני 2008. ותראו איך הפירמידה נהיית קצרה, בגלל ההשקעות הנמוכות ב-2019. אין לנו זמן ל-M&A, אבל אתם יכולים לקבל את המצגת אחר כך, זה הדרייברים ל-M&A. ומה אנחנו צריכים לקחת איתנו מפה? כ-CFOים, אחד, זה אנחנו צריכים לבחור איפה אנחנו על ה-Rule of 40. האם אנחנו הולכים על צמיחה משמעותית, שמחייבת אותנו השקעות אדירות ב-Sales and Marketing, הפסדים, מדידות שקשורות לעולם של ה-SaaS, או שאנחנו רוצים להיות במדליה. דרך אגב, אז בואו רק נסגור את מדליה, ואז מה השווי של מדליה בהנפקה? נו, הנה, זה ה-2-3, הם הולכים להנפיק 250 מיליון דולר. הם אמרו, 100, הם גדילו את זה ל-250. אני חשבתי שה-100 נובע מזה שהם רצו לייצות היצע נמוך של מניות, כדי שיהיה יותר לחץ בביקוש, אבל הם העלו את זה ל-250, אז אני נותן לכם את הנתון הזה גם כן. אוקיי, יש תשובה אחת? איך? טוב, מספר, כמה שווה? כמה שווה? 5 מיליארד? אין, קרנות הם אופטימיים, אין מה לעשות. 300 מיליון, ירדו, לרדת מ-2.3 ל-300? הם היו 2.3. 313. 300, בערך. היה רק 313. מה זה היה שם? 313. שלוש מאות ושלוש עשרה. נו מה, אני לא יודע את התשובה. לא, זה לא, אז אני מספר, טוב, לא אמרת לכם, אבל באמת פרסמו אתמול את הרנג', אני לא רוצה שתסתכלו באינטרנט, אבל הרנג' הוא בין 16 ל-18, שמשקף בין 2.1 ל-2.5 מיליארד דולר, זאת אומרת שלא עלה השווי מהפעם הקודמת, מכפיל נמוך על הרווניוז, בואי, זה בערך יוצא לך 7-8. אז אתם צריכים לבחור איפה אתם. עכשיו תראה, ההפסד שלהם ירד למינימום. זאת אומרת, ברבעון האחרון הם כמעט מגיעים לרווחיות, אז זה המודל שהם בחרו. זה לא אומר שהשוק הציבורי אוהב את זה, הוא כנראה לא אוהב את זה, אוהב את זה פחות מאשר הדברים האחרים. המכונת מחירות זה סופר קריטי, המשמעות של ה-CFO פה היא דרמטית. המדידות, הסיפור של המדידות המדויקות, שימוש בטכנולוגיה שמאפשר את המדידה הזאת. הנושא של הקאפ טייבל גם הופך להיות דרמטי, כי בגלל שהחברות חיות יותר זמן, מגייסות יותר כסף, וכולם רוצים להשתמש בפריאמפטיב, כי כל קרן הקימה קרנות של קרנות המשך, והפריאמפטיב נעשה בונטון החדש, ובצדק אני חושב, אז יש כאילו קשה מאוד לבנות את הקאפ טייבל. אז זה גם אתגר משמעותי שיש לנו. הנושא של השפה החדשה של חברות SaaS, קריטי, אתם צריכים to adjust yourself. הנושא של ה-IT דיברתי, אני אציג את זה בהזדמנות הקרובה. הסיפור של הריבית הנמוכה, לא דיברנו על זה, אבל זה בהחלט עוזר לתעשייה להמשיך להיות חזקה. והסיפור של ה-seed, זה חשוב. אני חושב שגם אנחנו צריכים לטפח דור חדש של משקיעים. כן? בוא, באחד הישיבות שהיו לי גם כן, באחד מהקרנות, זה היה בעסקה של late stage, אז היינו אני והצוות שלי, שהיה אנשים יחסית, בוא נגיד, בני 30 ומשהו, 30 או 20 ומשהו, בגודש, בין ה-28 נגיד 32, אותו דבר עכשיו בצד השני, השותף מהקרנון סיכון היה פחות הרבה גילי, והצוות שלו היה באותו גיל שלהם. הם באו עם מחשבים, אנחנו לא באנו עם מחשבים. הם ישבו אחד מול השני, הם לא הסתכלו לרגע אחד על השני, כולם מסתכלים על המחשב, אתה מדבר והם מקלידים, כן? והם לא הסתכלו אחד על השני, לשנייה. כן, אי אפשר לפסס בכלום, כל מה שאתה אומר שהוא לא מדויק ב-100%, מיד תופסים אותך, אתה לא יכול לזייף גם ב-5%, גם אם אתה רוצה להגיד, להביע איזשהו דעה, אתה לא יכול, כי הכל מבוסס על דאטה מאוד מאוד מדויק, אבל הם קרובים מאוד למספרים, ובסיד אין מספרים. ובסיד אתה צריך את המשהו האנושי הזה, שאתה משהו שאתה יכול לייצר פרטנרשיפ עם מישהו, שאתה מאמין בו, והבריחה ל-late stage במידה מסוימת מרחיקה את היכולת הזאת של חוש הריח בסיד. תודה.